You're with SBS Radio.
שלום רמי.
שלום עמית.
נתחיל עם ההצהרה של המדען הסיני. מה בדיוק קרה והאם אכן הוא דובר אמת ונעשתה התערבות עם הנדסה גנטית למרות שהדבר מעורר מחלוקות?
למעשה מה שקרה זה שיש שתי תינוקות שנקראות לולו ונאנה, והם נולדו בעצם מעריכה גנטית. הקוד הגנטי עצמו בדרך כלל לא נפרץ עד היום לצורך מניפולציה בו. ומה שקרה פה זה שהם לא נעשו רק מזוג הורים אחד, אלא מכמה, כאשר נלקחו גנים טובים של כל מיני אנשים, והחליפו אצלהם גנים טובים פחות. בין השאר רצו למנוע את האפשרות שהם תוכלנה לקבל את מחלת האיידס בעתיד. ולמעשה הוא גם הודיע באותו קונגרס שהוא השתתף שיש אישה נוספת שנמצאת בהיריון, שיש ברחמה שתי תינוקות תינוק או שתי תינוקות נוספים. שהם נערכה בהם מניפולציה גנטית. אני מניח שבהתחלה הדבר הזה יעשה רק לצרכים רפואיים. עכשיו זה עדיין אסור בכל העולם. סין היא המדינה היחידה בעולם שמאפשרת לעשות ניסיונות גנטיים כאלה, אבל גם לצרכים מאוד מיוחדים. אבל תראה, ברגע שהרוביקון נחצה, ברגע שהניסוי נעשה והצליח, אי אפשר יהיה לעצור את זה. ולמעשה, בעתיד, די קרוב אפילו, התחילו להשתמש במניפולציות גנטיות, זאת אומרת, בשיפור המערך הגנטי של האנשים, כדי לתקן דברים, למנוע מחלות בעתיד, ולמנוע לידת אנשים שיש בהם מומים. אבל בשלב די מוקדם זה יעבור גם ליצירת אנשים מושלמים יותר.
אנחנו מסתכלים על המין האנושי ורואים שדברים מסוג כזה הם לא חדשים.
בזמנו כתב הסופר הבריטי הנודע אלדוס האקסלי ספר שנקרא עולם חדש אמיץ. משתמש בביטוי של השם הזה כדי לשאול האם באמת אנחנו בדרך לשם, האם המחסום המדעי מוסרי נפרץ, כי הספר עוסק בזה, והמין האנושי הוא החל את דרכו במהפכה האחרונה שלו במסלול לקראת העתיד. למעשה, מה שאנחנו רואים זה לא איזושהי מהפכה ראשונה שהתחילה בנושא, שכאילו העתיד התחיל כאן. לא. למעשה, אם בוחנים את ההיסטוריה האנושית, אנחנו רואים שלמעשה ההיסטוריה האנושית כולה מורכבת ממהפכות כאלה, שאם אתה מחבר את כולם לקו אחד, זה נותן מגמה מאוד מאוד מעניינת. למעשה, בכלל, אם רואים איך מתפתח, איך התפתחו החיים, איך התפתח היקום, למעשה, והכל נעשה בדרך די דומה. זאת אומרת, בהתחלה זה היה איטי מאוד, עד שהדבר הראשון נעשה, זה לקח תקופות ארוכות, אנחנו מדברים על מאות מיליוני שנים, אבל ברגע שמשהו נעשה, הדברים הבאים אחריו כבר היו הרבה יותר מהירים. וכמובן שגם הטכנולוגיה, והחברה האנושית התפתחה ככה, אם אנחנו רואים, התפתחו את האדם שהחלה בערך לפני 4 או 5 מיליון שנים, אז למעשה, לאט לאט, זה התפתח בהתחלה לאט מאוד. אבל ברגע שהחלו להיווצר דברים, דברים הובילו לדברים. בעשרות אלפי שנים האחרונות, התפתחות הייתה הרבה יותר מהירה, ברגע שהחלה התפתחות התקשורת האנושית, לפני כמה עשרות אלפי שנים, כאשר אנשים התחילו לדבר, אולי זה נוצר כתוצאה הזה שהם התחילו ללכת על שניים, וזה הוביל לשפה האנושית, והשפה האנושית הובילה להיווצרות הכתב, כתב סימנים, התקשורת האנושית, וכל זה התפתח, וכל דבר שהתפתח הוא קיצר את הזמנים של ההתפתחויות אחריו, ואם לקח לפתח מחשבים כך וכך עשרות שנים, אז הטלפון הסלולרי כבר הוא עניין של אולי עשור, שני עשורים, וכך הלאה.
אז התפתחות הובילה להתפתחות, ואנו למדים שהעבר כבר הוכיח את עצמו, אבל מה אפשר ללמוד מכל זה לגבי בעלי החיים, ובמיוחד על המין האנושי?
למעשה, מה שאנחנו רואים, זה שאם אתה מחבר את כל המהפכות האלה, שהן שונות מהתפתחות שאר בעלי החיים. בעלי החיים האחרים, הם לא פחות מושלמים מאיתנו, זאת אומרת, אריה או שימפנזה או המבה, לא חשוב, הם לא ייצור פחות מפותח מאיתנו, לצרכיהם עצמם הם מפותחים צורה מושלמת. לאריה יש כל מה שהוא צריך כדי להתפתח. הוא לא צריך ללכת לקונצרטים או לנהוג באוטו. יש לו את כל מה שאריה צריך, וגם את התקשורת שיש ביניהם, החל מהתקשורת בין הדבורים ובין כל יצור אחר שתגיד, יש להם את התקשורת שהם צריכים, אבל במין האנושי יש שוני. עכשיו, אם אנחנו מחפשים את זה רמזים בעבר שלנו, אז אנחנו רואים שכל הדתות למעשה דיברו על התערבות. זאת אומרת, יש התערבות בהתפתחות של המין האנושי. למשל, אחד ההתערבות הזו הופכת אותו בעצם מבעל חיים רגיל לבעל חיים משוכלל הרבה יותר שמתפתח קדימה בדרך שהיא לא טבעית לשאר בעלי החיים.
אז הנה, בוא נחזור גם לתקופת התנ״ך, ששם יש אזכרה להתערבות במין האנושי, נכון?
בדיוק. כך למשל, אחד הפסוקים המדהימים בתנ״ך, אולי הפחות מוכרים, אבל המדהימים, זה למשל בפרשית פרק ו' שמתחיל בזה שהוא, אני פותח את התנ״ך עכשיו, אני אקרים תוכו, ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות ילדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כתובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ובימים ההם הנפלים היו בארץ, וגם אחרי כן אשר יבואו בני אלוהים אל בנות האדם וילדו להם, המה כל הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. מה בעצם הפסוק הזה אומר? הוא אומר משהו מהפכני מאוד, שבעצם האנשים המוכשרים, המפותחים, המוצלחים, הם תוצר של ערבוב בין בני האלוהים, הזדווגות בין בני האלוהים לבנות האדם.
אבל מדובר לא רק בתרבות היהודית, אלא גם בדתות אחרות, לא?
נכון. אם אנחנו נסתכל גם בתרבויות אחרות, בכל התרבויות למעשה, בכל התרבויות מספרים סיפורים דומים על התערבות של אלים מבני אדם. אפילו במיתולוגיה היוונית, למשל, אנחנו יודעים שאנשים כמו אכילס וכמו הרקולס, הם תוצר של אל ובת אדם.
אז יש כאן איזשהו נושא שמעורר די מחשבה לגבי בני אדם כיום, מאין באנו, לאן פנינו, אפילו עד הפרטים הקטנים של סדר היום שלנו.
אז מה שהדבר הזה מעורר, זה מעורר הרבה מחשבה. לעורר מחשבה זה דבר שהוא מאוד חשוב. זאת אומרת, זה נורא חשוב שאנחנו, כל אחד מאיתנו יתעניין באיזה מרק הוא הולך לאכול ואיזה שמלה את הולכת ללבוש בעוד ומה אנחנו נעשה הערב, אבל גם יראו על החיים שלנו, מאיפה אנחנו באנו ולאיפה אנחנו הולכים, הוא מאוד מאוד מעניין ומרתק. ואם אנחנו מחשבים את המסלול הזה שהחל למעשה בהיווצרות התרבות האנושית בדרך שונה משאר בעלי החיים, ועד האדם שלנו שמתפתח במהירויות עצומות, למעשה אם צריך לחבר את זה לתופעות אחרות שמתקיימות לידינו, למשל הרובוטיקה, שהיא למעשה מאפשרת בעצם שימוש באיברים חליפיים שהם תעשייתיים, אבל זה לא נוצר כך סתם. זה התחיל מזה שהאדם בהתחלה התחיל להשתמש בכלים כדי לסייע לעצמו לעבוד, ואחר כך הוא פיתח מכונות שיעשו את העבודות במקומו. והמכונות התפתחו עד כזה כך בימינו, שהן כבר לא רק עושות את זה במקומו או מסייעות לו, אלא הן בעצם משתלטות על העשייה. חלק מהמכונות האלה, למשל, זה מחשבים. המחשבים האלה הם אפילו חושבים במקומנו. התחילו מניסיונות לעשות מכונות חישוב ופיתוח של מכונות חישוב, עד שזה הגיע לכתב של פיתוח אינטליגנציה מלאכותית. זאת אומרת ש המחשבים חושבים הרבה יותר מאיתנו, ויש להם כוח חשיבה עצום, והם למעשה נותנים מאיתנו גם את החלק של המחשבה שלה. ואם אתה מערבב את הכל יחד, את כל הדברים האלה, ואתה רואה שלמעשה אפשר ליצור ייצור על, שהוא יהיה גם מתוכנן גנטית הרבה יותר טוב, ואפשר לקחת גנים מכל מיני שקיימים לפני כדור הארץ אצל כל מיני בעלי חיים. יש מגוון עצום של בעלי חיים עם כל מיני יכולות עצומות שמתבטאות בגנטיקה שלהם. אם אפשר להעתיק את זה לבני אדם וליצור ייצור שהוא ייצור על, שהוא משוכלל גנטית הרבה יותר מאשר אנחנו, ולמעשה אפילו אפשר ליצור אותו כרובוט. זאת אומרת, כייצור שהוא הרבה יותר מוגן וחזק מאשר הגוף האנושי, שבתוכו תושתל התודעה האנושית.
כל זה נשמע לי כמו מדע בדיוני, בדיוק כמו שקראתי השבוע בעיתון על התינוקות הסינים.
כל זה נכון, זה נשמע מדע בדיוני, אבל זה מדע שמתקיים ושהולך לקראת זה. כי מצד שני יש גם את האיום שהחיים על כדור הארץ הם לא אינסופיים, זאת אומרת אנחנו צריכים לעבור לכוכבים אחרים, והאדם אמנם עובר לכוכבים אחרים. כבר עכשיו מתוכנן בשנים הקרובות המסע למאדים, אחרי ש כבר הגיעו לירח, וזאת רק ההתחלה. אבל האדם כמו שהוא לא בנוי, לא מתוכנן למסע כזה, שיכול לארוך מיליוני שנים בתנאים שהם בלתי סבירים לחלוטין לקיום אנושי. אבל אפשר יהיה לייצר יצורים שהם יהיו הרבה יותר מתאימים למסע כזה, בני אדם משוכללים יותר, כמכונות שבתוכם יש תבונה. לא רק זה, היום יש גם מדפסות תלת ממדיות שבעצם יכולות לייצר כל דבר מכל חומר. זאת אומרת, אם אפשר יהיה לשלוח לכוכבים אחרים רק מדפסת כזאת, שהיא תוכל מהחומרים המקומיים לייצר את כל מה שדרוש לקיום חברה אנושית מהחומרים המקומיים, ויגיעו לשם אנשים שבעצם הם לא בעלי גוף אנושי כמו שאנחנו מכירים, אלא רק בעלי התבונה. זאת אומרת, הם יוכלו לחיות שם הרבה יותר טוב מאשר אנחנו, שאנחנו מתאימים רק לחיים בכדור הארץ.
רמי, משפט קצר לסכם את הנושא?
התפתחות האנושית היא תופעה מאוד מאוד מעניינת ומרתקת, וכשבוחנים אותה ממבט על, רואים שאם בעצם, מי שאנחנו רואים את זה ממבט ראשון, היא מובילה, בעצם יש לה מסלול שמוביל להיווצרות אדם על, שיצא מפה מכדור הארץ לכוכבים אחרים. זה מחזיר אותנו מההתחלה, איך נוצר האדם, שגם הוא היה ייצור על יחסית ליצורים, לבעלי החיים האחרים בכדור הארץ, שהם לא התפתחו באותה צורה. ההתפתחות שלהם הייתה רק לצרכי עצמם, ואילו האדם בעצם הוא לא חי רק לצרכי עצמו, אלא הוא חי למעשה למען איזושהי מטרה עתידית שהוא לא מודע לה במעשיו, אבל מעשיו מובילים אל המטרה הזו.
רמי אושה, אני מאוד רוצה להודות לך ולהשתמע בעתיד על נושאים שונים ומגוונים שבהם אנו מתעניינים בחיי היום-יום.
תודה רבה ולהשתמע בשיחות הבאות.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.